שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון המבוססת על כתבי הדור האחרון של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום רב לייטמן.
שלום לכולם.
וחברים הצוות הכלכלי, שלום לחברים. יחד אנחנו לומדים את המשנה הכלכלית של בעל הסולם. אני רציתי להתחיל, הרב לייטמן, ביקשת מאיתנו בתוכניות קודמות שננסה להביא מודל על סמך כל השיחות שקיימנו עד היום, שננסה להכניס את הכל לאיזשהו מודל כלכלי ועליו נתחיל לדבר. אז באמת נפגשנו ודנו וניסינו לבנות את המודל שדיברת עליו, ונתקלנו באיזשהו קושי מסוים להגדיר את מהות היחסים בין המדינה לבין האזרח. מה המדינה היא, איפה...
על איזה מצב אתם מדברים?
על המצב הסופי, על המצב המתוקן, שיש
חברה
מתוקנת, כן. רוצים להבין את יחסי הגומלין בין המדינה לבין האזרחים. רצינו לשאול איך באמת תראה צורת המדינה, המוסדות של המנגנון הזה שנקרא מדינה.
אם אנחנו מדברים על המצב הסופי המתוקן, זאת אומרת אנחנו מדברים כבר על המצב שכל החברה, כל העם בוא נגיד, אם מדברים על מדינה, אין? קיבל כבר ונמצא בהתקדמות בחינוך האינטגרלי. זאת אומרת, כולם מבינים שההתקדמות היא לקראת החיבור, וכבר נמצאים בחיבור באיזה מידה, אולי לא סופית, כמו שאתם אומרים, אבל משהו שכבר מתממשים. כן? אז שנמצאים ביניהם בחיבור, וברור להם שהם נמצאים בצריכה רציונלית בלבד, כי אפשר אחרת להתקיים, אנחנו רואים שהעולם שלנו בזה, נכון להיום, לכן נמצא במשבר, כי אפשר כל הזמן יותר ויותר לייצר, ולאן, ולמי. ולכן כל הדאגה היא לחלוקה שווה וצודקת לכל בני מדינה. ובזה בעצם מתעסקת המדינה, חוץ מהביטחון שם ועוד כל מיני מערכות שהן לא שייכות כרגע לכלכלה. אז מה כאן בעצם הבעיה? זאת אומרת, במדינה כזאת אנחנו לא יכולים לראות חברות פרטיות שהן, כמו שהיום, עובדות לצורך פרטי שלהם, וכולם הם בעצם עובדים רק לצורך לשרת את הקהל, לשרת את הקהל עם. אז יש כאלה שמייצרות, יש כאלה שמחלקות, יש כאלה שעוסקות בבירור מה עוד חייבים ומה עוד צריכים, כדי להגיע לחלוקה עוד יותר צודקת, עוד יותר רציונלית. ויכול להיות שמתעסקים בזה גופים שונים, שזה לא בא מטעם המדינה ממש, שמדינה נותנת להם איזה חופש לפעול, ואז ארגוני האנשים האלה, בוא נגיד כך, זה לא עסקים, כי אין כאן בהם רווח מיוחד. הם פועלים גם כן לעצמם, רק כדי לכיסוי הצעות להגיע, והיתר לספק לקהל. ובוודאי שיש מיסים למדינה כדי להחזיק את עוד שירותים והכל, אבל עסקים כעיקרון הם כבר לא עסקים כמו שהיום. הם פעולם ללא כוונות רווח. וכל אם אנחנו יכולים להגיד עליהם שהם עסקים פרטיים, אז הפרטיות שלהם היא בזה שהם רוצים יותר ויותר להשתתף בחלוקה ויותר לייצר למען הכלל, ויש ביניהם תחרות, ותחרות היא מפני שרוצים רווח, אבל רווח כבר לא נמדד בכסף, בהון, אלא רווח נמדד בכמה שאני יכול לשרת את הציבור, ועל ידי זה לעלות לרמה יותר גדולה, יותר גבוהה רוחנית.
אולי שנייה, לפני שאנחנו יורדים באמת למגזר הזה, שאנחנו רצינו להתייחס אליו בהמשך, כאילו למגזר העסקי, מה שקרוי היום, אני רוצה רגע שנייצב את תמונת המדינה. נגיד היום צורת השלטון, מה שיש היום זה שיש ממשלה שהיא מכהנת, היא אחראית על המוסדות של המדינה, היא אחראית על תקציב המדינה, היא נותנת שירותים לאזרח, בריאות, חינוך, רווחה, ביטחון, כן. כל השירותים, כמו שממשלה נוהגת לתת לאזרחים. האם מנגנון כזה, כמו שקיים היום, רק על בסיס ערכים אחרים אולי,
כן.
התקיים גם בחברה המתוקנת?
נכון.
ממש כמו שהוא היום, אתה אומר.
למה לא? רק הקהל היא יותר מעורף. כי מהיום, היום אין לך כל כך דרכת רגל למערכת החינוך, למערכות אחרות, נו, חוץ ממערכת ביטחון, ששם זה צריך להיות מומחיות וסודיות, אבל כל היתר מערכות הן צריכות להיות הרבה יותר קרובות לציבור, קרובות לאזרח.
אם אנחנו חברה שאנחנו כבר ביחסים מתוקנים בינינו, אז למה אנחנו צריכים את המדינה שתתווך?
לא, תגיד שזה לא מדינה, אבל צריך להיות איזה ארגון גג שהוא מרכז בתוכו כל מיני הזרועות שאנחנו צריכים לשרת לעם. מדינה מתפקדת עד שלא תהיה מדינה כללית סביב כל העולם, עד שיש לכם בעיות ביטחון ועד שכל החברה לא שתהיה מתוקנת עד כדי כך שלא תצטרך לארגן חברות שיטפלו כמו ביטוח לאומי ובריאות וכן הלאה. בכל זאת אתה צריך.
יהיה?
אלה מה יהיה? מי יטפל בזה?
אם אנחנו אומרים שהחברה היא חברה מתוקנת,
אבל ארגון שיודעת
לדאוג, ארגון, מטעם הארגון אתה אומר, שלא יהיה איזה...
אלה איך, נגיד אותה מערכת הבריאות. אתה צריך, לא משרד הבריאות, תקרא לזה אחרת, אבל בכל זאת, אתה צריך מערכת שהיא תטפל בבתי חולים ובכל המוסדות בריאות, בהכנת הרופאים, ביצירת התרופות, בכיסוי של כל העם, בתמיכה הזאת. אותו דבר עם הביטוח לאומי, איך אתה צריך בכל זאת לדאוג לנכים ולכל מיני עוד האנשים שצריכים תמיכה למיניהם, לסכינים. הם צריכים, לא שהם יקבלו כמו כולם, אבל הם צריכים עוד תוספת. תמיכה סעודית שם וכו'. אז למי אתה חושב שאתה יכול למסור את זה סתם לחברה? צריך להיות בכל זאת. סדר צריך להיות, מנגנון צריך להיות. הוא יהיה מורף מאוד, כמו שנגיד היום עמותות. יכול להיות שיהיה עמותה כזאת כללית. אבל בכל זאת זה כמשרד. זה כעסק.
מטעם השלטון כאילו? יהיה שלטון?
מטעם השלטון, שלטון מטעם העם, זה הגבולות האלה הם לא יהיו כמו שהיום. היום אתה מוסר את הקול שלך וכוח וכסף לשלטון, ואתה סומך על זה שאיכשהו הם יעבדו לטובת הציבור, אבל זה, אתה יודע איך שזה קורה. מה שאם כן אז, זה הכל יהיה גלוי, ואנחנו נדע מה אנחנו מרוויחים ולאן הולך כל דבר, וזה יהיה קונצנזוס הכללי, והכל יהיה פתוח, ובכל זאת יהיה רווח והפסד, וכל החשבון הוא צריך להיות. איך אחרת מערכת תתקיים? אנחנו לא נחיה באיזה עולם הווירטואלי. ואיפה שישנם האנשים, אז אתה צריך לדאוג להספקה לכולם, אתה צריך לדאוג לבריאות לכולם, לחינוך לכולם, וכולי וכולי. אז לבריאות אתה צריך לדאוג גם כן למערכת הבריאות, החדת הרופאים, קופת חולים, צירת התרופות, כל מיני דברים. מערכת החינוך, אז החדת המורים ומוסדות והכל. חייב להיות כך, ושבכל מקום יהיה לכל אזרח גישה לזה. זה צריכים בכל זאת תכנון ו... זה גישה עסקית. אנחנו רק עוברים לערך אחרת. במקום כסף, הרווח אנחנו מודדים בצורה אחרת.
אבל כל המערכת הזאת של הסדר ושל הארגון עדיין יהיה אמצעי של כסף שיניע אותה באיזושהי
צורה. נכון, נכון. בכל זאת אנחנו צריכים לדעת כמה זה עולה לנו, כמה אנחנו מבזבזים לזה ולזה ולזה. אנחנו, שוב, לא חיים בעננים. כן. צריך להיות חשבון מדויק. אבל, שוב, התהליך קבלת ההחלטות, מטרה של הקיום של כל המערכות, זה שונה. וזה ודאי ש... כבר נותן השלכה לכל החיים.
אם מערכת יחסים מתוקנת, אנשים מתוקנים כבר, למה בכל זאת אנחנו צריכים את הממשלה? למה אי אפשר להסתפק במלכרים או בחברות פרטיות?
יכול להיות שככה זה יקרה, אבל זה לא חשוב. מה זה מלכר? זה לא עסק? לא כוונות רווח, בסדר, אבל זה עסק. שהוא גומר את החשבון ואפס יש לו רווחים, זאת אומרת שקיים את עצמו, נתן שירות לציבור, וכולם מסכימים שקיום שלו הוא קיום חיובי, אז גמרנו. זה עסק לכל דבר. רק היום עסק זה כמה הוא צומח משנה לשנה, כמה יש לו רווחים, כמה שהוא משקיע, מוכר מניות וכן הלאה, זה לא יהיה. וגם כן אני לא חושב שזה לא יהיה לגמרי, כי בכל זאת אנחנו צריכים לפתח עוד דברים. אנחנו לא מדברים במשהו שמת, שחברה שלא מתקדמת. היא מתקדמת, אבל גודלים מספר אנשים, אנחנו צריכים אולי חינוך יותר טוב, עוד משהו. רק, שוב, אנחנו נמשכים לחלוקה שווה, יחסית כלפי כל אדם ואדם, אנחנו נמשכים לכיסוי של כל האוכלוסייה באותם השירותים, באותה עוצמת השירותים, בכל מקום איפה שהם נמצאים, ואנחנו בזה מסתפקים. זה מספיק לנו. כל העודף, הוא הולך, אם אנחנו צריכים את העודף, הוא הולך להתפתחות של אותם החברות, אותם השירותים, שאנחנו צריכים עוד להוסיף ל- 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 לעם. אבל ברגע שכל אזרח ואזרח מקבל מה שאנחנו החלטנו, שזה חלוקה רציונלית ונכונה ומספקת, אנחנו לא צריכים יותר לגדול.
אם יש, ניקח שלושת המרכיבים של הממשלה, בין היתר זה תכנון, חלוקה ואכיפה, איזה פונקציה מרכזית מבחינתך יהיה באותו עת?
אני חושב שחייבת להיות אותם המנגנונים. בלי תכנון, איך אנחנו נזוז, כן? בלי מימוש, אני לא כל כך מבין במה אתם מתקשים לקבל מערכת כמו שהיא עכשיו, רק יותר מתוקנת, העובדת בלי כוונות רווח, בלי שחיתות ובלי כל השוק של היום שקורה גם בכל המוסדות וגם במוסדות הממשלה, אלא שהכל עובד מטעם רווח ציבורי הכללי.
הקושי הוא, אני אסביר לך, הקושי הוא בגלל שהיום כביכול המדינה היא זאת שמסדירה את היחסים בין האזרחים. כשאנחנו מדברים על חברה מתוקנת, היא זאת שמסדירה את היחסים. בחברה מתוקנת אנחנו מדברים על זה שהיחסים בינינו כבר יהיו ברמה אחרת של...
אבל מי יקבע?
מי יקבע מה?
מי יקבע? מי יסכם את הדברים האלה? מה אנחנו צריכים מהיום למחר? איך הנמה אנחנו צריכים לתקן? לאן אנחנו צריכים להזרים עוד כוחות? מה אנחנו קובעים, נגיד, חלוקה רציונלית? שאנחנו בזה מפסיקים יתר מזה לעבוד ולייצר, למה אנחנו אולי מזרימים את הכסף, עוצמת הכוח עבודה וכן הלאה. מי יקבע את הדברים האלה? מי בכל זאת יתכנן את זה? אם לא המדינה, אז יהיה גוף אחר, אל תקרא את זה מדינה. אל תקרא לזה ממשלה. אבל זה חייב להיות.
לגבי אפשרות...
נגיד כל שנה יש לך פלוס אחוז אחד או כמה שם תוספת אוכלוסין, כן? נו, אתה צריך לזה לדאוג, אתה צריך לפתוח עוד בתי ספר, עוד כל מיני חוגים, עוד תרבות, עוד חינוך, עוד כל מיני דברים, אתה גם כן משתכלל, יש לך יותר, אתה לא חי בעולם שכבר לא מתקדם, יש לך התקדמות טכנולוגית, יש לך התקדמות בחיי האדם, אנחנו לא נשארים לחיות ככה, אני ופרה שלי ושדה שלי ומשהו שזה לא, ללא התקדמות.
בהשוואה להיום, אתה רואה שהמנגנון הממשלתי, המדינה הזאת, היא תהיה יותר מעורבת בחיי האזרחים, או פחות ממה שיש היום?
האזרחים היו מעורבים יותר בזה, ולא הממשלה בהם. הם בממשלה.
במה? בתמיכה שלהם? איזה מעורבות תהיה להם?
אני חושב שכל דבר הוא יהיה תמיד, מקטן לגדול, על ידי משאל העם. אבל העם יהיה מכונח כבר. העם יהיה כבר נמצא במדרגה אחרת לגמרי ממה שהיום. הוא כבר ידע בשביל מה להתקיים, למה מתקיימים, מה מטרת החיים, מה גישה לחיים, איך הקשר בין כולם, הוא בעצם נותן לך רמה אחרת המתקדמת רוחנית כל הזמן, מעלה. זה יהיה בשבילם התוצאה העיקרית, הרצויה מהקיום. אבל קיום הגשמי גם כן צריך להיות נוח וטוב לכל אחד. לזה אנחנו צריכים לדאוג. הגוף שלי, הבהמה שלי, בוא נגיד כך, בצורה יותר ישירה גסה, המשפחה שלי, ילדים שלי, כולם צריכים לקבל מה שמגיע לכל אחד. חינוך, בריאות, אספקה, ביטחון, כל דבר. למה אני צריך לסבול אם אני יכול לקבל עוד מכשיר למזג אוויר או לחימום ועוד משהו. הדברים הבסיסיים אנחנו חייבים לדאוג שהם יהיו מחולקים בשווה לכולם. וכל היתר אנחנו על ידי החינוך מגיעים למצב שאדם לא צריך, הוא לא מרגיש בזה שום צורך נוספת. אבל ללא צורך הנוסף, אבל בכל זאת, כל אחד צריך מה שהוא אוהב ומה שהוא רוצה, ככה במסגרת התקציב המתקבלת כללית.
התקציב שלנו יהיה משהו שהוא מנופח, משהו קטן.
רציונלי, אני אומר. זו המילה שמצאתי לנכון. מה זאת אומרת ש... שאדם חי ללא דאגה למה שחסר לו. זהו, כל אחד ואחד. זאת אומרת, אם אני צריך למשך חודש זה וזה 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 וזה, מהשירותים, מהמזון, עוד כל מיני דברים, אז אני מקבל את זה.
אני מקבל, אני קונה את זה.
אתה מקבל את זה אתה לא קונה. אתה מקבל את זה מהמדינה בחלוקה, או תלושים, או משהו, או שאתה הולך כמו שהיום לסופר, ולוקח שם תמורת התלושים. לכל אחד יהיה איזשהו סכום, בוא נגיד, או מספר תלושים מוגדר, ואתה יכול בזה לעשות מה שאתה רוצה. אבל שוב אני אומר, אנחנו לא מקבלים בחשבון חינוך, כי כל היתר הדברים, גם הספקה, גם חלוקה, גם דאגה הדדית, גם חינוך ותרבות ובריאות והכל, כל החיים החומריים האלו של היום של האדם, הם יהיו על רקע, על בסיס של חינוך האינטגרלי. ולכן האופן שלהם הוא מאוד השתנה.
אז למה אנחנו צריכים בכלל תלושים? אם אופן משתנה, אנשים יהיו אחרים. סביר להניח שכבר לא יהיה את הצורך. למה בכל זאת אנחנו חוזרים לחלוקה הזו?
אנחנו צריכים חלוקה בכל זאת, אלה איך כל אחד ואחד יקבל מה שמגיע לו, מה שהוא צריך כדי להחזיק את עצמו בצורה רציונלית בקיום. אני, ויש לי משפחה, ילדים, אישה, הורים, משלי, משלה וכן הלאה. איך אנחנו מחזיקים את עצמנו? איך, אני צריך בית, אני צריך עסקה, חימום קירור, זאת אומרת, מזון, בריאות, חינוך, תרבות, פנאי, כל מיני דברים דורשים ממני השקעה בחברה, באיזה עבודה, באיזה תרנויות, באיזה השתתפות. ודאי שאני אשתתף בזה בשמחה, ואני אתרום מעצמי הכל, אבל אני צריך לקבל מה שמגיע לי להתקיים. להתקיים בכבוד, להתקיים כמו כולם. מי יספק לי את זה? מי יבדוק מה אני צריך או לא? לזה צריכים ארגון, מערכת שלמה, לכל אחד ואחד, שיגיע משהו צריך.
אני אומר, ולא מספיק רק הרמה המוסרית שלנו, רמה החברתית. בכל זאת נצטרך איזשהו מנגנון שיסדר את הדברים האלה.
אני לא רואה דברים מדי רחוק. אני רואה אותם בצורה שהכל הולך בשביל הזהב, בקף האמצעי, בין דין לרחמים, מה שנקרא. זאת אומרת, יש הגבלות מסוימות, בהם אתה חי מצד אחד, מצד שני אנחנו מספקים לך חינוך, שאתה לא מרגיש שאתה מוגבל.
זה הגבלות.
כשאתה מוגבל, אתה רוצה יחטה, אתה רוצה מטוס פרטי, אתה רוצה כל מיני דברים. איך אתה מתאר את המצב? אתה חושב שהאנושות חוזרת לימי ביניים?
אבל למה שאני רוצה יחטה? אם אני בחינוך האינטגרלי...
אז אני אומר לכן, למרות החינוך האינטגרלי, הטבע האדם הוא בכל זאת כזה שידחוף אותו לכל מיני אולי אובר בצרכנות. אז הוא ידע שזה אין לו. וודאי שהחברה גם כן יגנה אותו אם הוא ירצה, אבל בכל זאת חייב להיות מנגנון שהוא לא לגמרי פרוץ וחופשי, אלא לכל אחד מה שהוא מגיע הוא מקבל, ומעבר לזה לא, וזה מצד ההספקה. ומצד החינוך כבר אנחנו דואגים שהוא לא ירצה אפילו יותר, אבל חייבים להיות כאן שני הזרועות האלו. חינוך מצד אחד והספקה צדקת מצד השני. ואני לא רואה, כי זה מצב סופי גמור. אני לא יודע איך החברה תתפתח. יכול להיות שתתפתח עוד יותר ועוד יותר, יבוא אולי איזשהו בעיות מצד הטבע, או מי יודע מאיפה. כן? אז אנחנו צריכים שיהיה לנו גם כן איזה יכולת במחסנים שלנו, בכל מיני ביכולות שלנו, להתגבר על זה ולספק לעצמנו כל מה שנצטרך.
זאת אומרת, גם אם אנחנו חיים בחברה מתוקנת, אנחנו עדיין צריכים לקחת בחשבון כל מיני תהליכים שקורים גם היום באנושות.
אני מעדיף ככה לחשוב, ממה שלפנטז דברים אידיאליים.
יכולה להיות מלחמה?
אני לא יודע, אם אתה מדבר על המדינה אחת, יכול להיות שכן. אם אתה מדבר כבר על כל העולם, אני לא יודע. כל העולם זה כבר דברים שמתישהו... זה יקרה.
אני שואל, כי אחר כך שנבוא לבנות התקציב, אנחנו צריך לדעת שיכולה להיות מלחמה, ואנחנו צריכים לתת כסף לביטחון.
בטוח.
וכסף לבתי חולים, וכסף להכל.
כן, כן, כן. ודאי, אמרתי על זה. שמערכת ביטחון היא נשארת כמו שהיום, זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים לזה, יש שם מומחים שהם מחליטים שכך וכך אנחנו צריכים, ולזה אנחנו עובדים ומספקים. ללא ספק.
אז אני מנסה להבין מה...
אלה, מה אתה רוצה? לצייר לגמרי משהו אוטופי.
לא, אני
שכבר לא מלחמה, הכל זה מתקיים באיזשהו עולם אחר כאילו.
למה בעל הסולם מתכוון בדור האחרון? איזה צורת חיים?
תראה, הוא לא כתב ממש דור האחרון. זה רשימות שכתב מפה לשם ככה בצורה לא עקבית. ואנחנו לא יכולים ללמוד משם פילוסופיה שלו והסתכלות שלו על כל המצב. העתידי. אלי הוא אומר ככה, נותן לנו כמה בוליטים כאלה, כמה נקודות, איך שזה יקרה, וגם כן לא כותב לאיזה מצב הוא מתכוון, מצב ביניים, יותר או פחות, כי מצד אחד הוא אומר שיהיו אנשים שלא ירצו לקבל אותם, לא יקבל אותם במסגרת הדור האחרון, החברה הזאת, ישנם אנשים שנצטרך אולי לגנות אותם ואפילו להרחיק אותם ולוציא אותם מהמסגרת של החברה הזאת העתידה, כי הם לא מסוגלים עדיין להיות בה וכן הלאה. הוא מדבר על כל מיני מצבים שהם עוד כאלו רופאים, רופאים כאלה.
זה קצת מסבך אותנו.
אני לא מסבך.
לא, אני אגיד לך למה, כי זה לא המצב הנוכחי שאולי יש כללים להתמודד איתו, לא משנה עד כמה אנחנו במשבר או לא, זה לא המצב האוטופי הסופי שאנחנו באמת חיים בהרמוניה.
כן.
זה איזשהו מצב ביניים שאתה אומר לי...
אני מעדיף לדבר עליו, כי הוא קרוב. הוא יכול להיות שאליו אנחנו יכולים באיזושהי צורה להתקדם, מצד ככה, מכל מיני צדדים, צד ימין, צד שמאל, קצת בזה, קצת בזה, אתה מבין? אני אוהב משהו מעשי, ולא עכשיו להתחיל איזשהו פנטזיה, אוטופיה, משהו שיקרה לא יודע מתי.
אנחנו חשבנו שאם נתאר את אותו אוטופיה,
כן.
ונבין מה המצב הסופי, יהיה לנו אולי יותר קל לבנות את המדרגות בדרך אליה. אבל שיהיה לנו איזושהי צורה... שגם אתה יכול להסביר לאדם מה התועלת שלו מהסיפור הזה. כי אם אנחנו אומרים, יהיה חברה הורמונית, והכל יהיה בחיבור, אבל עדיין אנחנו נצטרך מלחמה, עדיין יכול להיות לנו אסון טבע, אז אני כאילו...
נוט בסדר, אז תעשה את זה כעולם הבא, בסדר גמור. כל האנשים הם כבר כמו מלאכים, כולם מתוקנים, לאף אחד אין רגע שרצון האגואיסטי מתפרץ בו, אלה כולם ניזונים ממש... מדברים ההכרחיים בלבד, לא, אף אחד לא לוקח שום דבר לעצמו, כולם פועלים לטובת האחרים, אז יש כאן צריכה מינימלית באמת, לכולם ודאי שחלוקה הצודקת, כי אף אחד לא לוקח יותר ממה שהוא צריך, וכולם רוצים לתת לכולם כל מה שיש להם, אז יוצא ש...
אוקיי, אז בתמונה הזאת, איך תראה המדינה?
אין מדינה.
מה זאת אומרת המדינה?
כאילו, אז לכן אני שואל, איזה יש אז מנגנון שבכל זאת מקיים את החיים? אתה חייב אספקה.
גם אז.
אתה חייב לתכנן חקלאות, תעשייה, חלוקה, באיזשהו מקום צריכים מכונות, באיזשהו מקום צריכים לייצר אותם, כדי לייצר אותם באיזשהו מקום צריכים גם כן משהו להכין וכן הלאה. אתה צריך כל הדברים האלה. אז אתה צריך מנגנון שהוא בעצם ידאג לכל הדברים בשלמות. זאת אומרת שיש לפניו מדינה, מדינה הזאת היא חיה בצורה שהיא לא מתקדמת. מספיק להם בצורה גשמית מה שיש נגיד בדרגת הטבע, כמו לחיות, מה שצריך לקבל כל אחד, זהו, אז אנחנו יכולים מעכשיו והלאה לקבוע מה אנחנו צריכים. זהו, אז אתה רושם לעצמך מה הם צריכים בענייני המזון, בריאות, חינוך, לכל הגילאים, מן הצעיר עד זקנה, ולפי זה אתה רואה מה יש לך לייצר ואיך לספק, אז מנגנון הוא די פשוט. הוא לא פשוט כל כך, כי אתה צריך לתכנן כל הדברים יחד, אבל אתה יכול לקבץ אותם בעצם למקום אחד. לאיזשהו מחשף אחד גדול, בוא נגיד.
אוקיי, אז אני שואל, בתמונה האוטופית הזאת שתיארת כן. מקודם, למה צריך את המנגנון הזה? למה הדברים לא הסתדרו בצורה טבעית?
איך הם הסתדרו? אני צריך כדי לספק מזון, לייצר לזה מכונות. מי מייצר אותם?
אחד הוא מייצר את המכונות, אחד מתעסק בתחורה, אחד מתעסק בחומרי גלם.
איך כל אחד יודע שהוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? איך אתה יודע שאתה צריך לעשות מכונה, מפני שאני צריך אותה, כדי לייצר איזשהו דבר.
כי אנחנו חיים בחברה שלנו, ואנחנו יודעים מה הצורך של החברה. אנחנו, באופן כללי, אולי אין כזה דבר מדינה.
איך אנחנו מדברים על זה? אני...
אתה יודע, אולי נקרא רגע את הציטוטים, אולי יש לנו פה איזה משהו
להגיד. לא, אני שואל אותך. אני נגיד אחראי על לספק לבני אדם לחם. אז אני צריך להקים, או שאני נמצא באיזשהו מפעל, כן? ברשת מפעלים שמספקת לחם לכל האוכלוסייה.
למה? למה לא יכול להיות לך מאפייה במושב? למה אתה צריך כזה...
לא, בסדר, אז אפילו...
אז אנחנו...
מה, אז אתה מדבר על זה שאנחנו כאילו יורדים ל...
למה יורדים?
עולים. לחיים כאלו...
ברמת הקיום, אנחנו עושים לנו את הדבר הפשוט ביותר. יהיה לנו פה מאפייה, פה יהיה לנו ירקן, פה יהיה לנו ככה. כל השאר אנחנו מתעסקים, זה מה שאנחנו צריכים בשבילנו. ודיברנו על זה שההתפתחות היא התפתחות
פנימית. נו, אם אתה יכול לחזור למושב שלך, מאיפה שאתה הגעת, זה בסדר. אבל אם אני הגעתי מעיר ששם היו 10 מיליון תושבים, אז אני לא כל כך יודע איפה יש כאן ה... איפה כאן מעופים לחם, ולאן צריך לרוץ כדי לקבל איזשהו קוטג' וכן הלאה. אני לא מבין איך שזה יקרה. או שזה יקרה בצורה כזאת, שתהיה חלוקה. כל אחד ואחד, לפי הרשימה מה שהוא מייצר, כן, מה שהוא כותב, וזה נכנס לאיזה מחשב, כן, אנחנו מזמינים, ואז אנחנו מקבלים כל אחד דברים קבועים. פחות או יותר, אתה צורך קבוע, אותו סוגי המאכלים, כן? אז ככה כל אחד מקבל, אבל מישהו שמקבל את ההזמנות, מישהו שמספק אותם, מישהו דואג מאיפה לקחת את כל המזון כדי לספק אותו. זאת אומרת, מישהו שמייצר אותו ומספק אותו, כי אנחנו צריכים עכשיו, נגיד, לחלק כל יום ל10 מיליון איש, בעיר אחת. כן? וככה זה בכל העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה בצורה איך שבא, לפי קשרי האהבה. מה האהבה יכולה לעשות כאן?
למה הממשל לא ידאג רק לחינוך שלנו, של העם, ואנחנו בכל הצרכים האלה שזה סתם,
מי זה אנחנו?
אנחנו הקהילה, בקהילה שלנו.
זה לא קהילה, אנחנו נצטרך לעשות אותו דבר כמו הממשל.
בסדר, אבל אנחנו נסתדר בינינו, למה אנחנו צריכים שיהיה לנו ממשל כזה גדול ועם
לא,
מערכות?
לא, 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 אני לא לוקח ממשל של היום.
עם רשימות?
אבל אתה בכל... עוד, זה אתה צריך, נו. לא, אני אומר לך, יש לך עיר, אתה מכיר ניו יורק?
כן.
ספק לו מה שהוא צריך. דברים הכרחיים, בלי כל ה... ככה...
בוא נראה רגע, תראה, יש לו רעיון לבעל הסולם.
לא.
טוב, בוא נראה ציטוט מספר אחד.
כן.
כל מדינה נחלקת לחברות אשר מספר מסוים של אנשים עם אמצעים המוכשרים לספק לעצמם את הספקתם בכל צורכם מתחברים לחברה אחת. המדינה מחולקת לחברות, מספר אנשים המוכשרים לספק לעצמם הספקתם בכל צורכם יכולים להבדיל לעצמם לפי רצונם בחברה מיוחדת.
כן.
אז מה?
אני לא מבין בדיוק. אני אומר לך, אני מתייחס לכל הקטעים האלו מדור האחרון בצורה מאוד זהירה. אני לא יודע בקשר למה הוא כתב את זה. אני לא יודע בדיוק איך הוא הולך לממש את זה. אני שואל אותך פשוט, יש לך עיר גדולה, מה תעשה איתה? איזה מספר חברות, איזה אנשים מוכשרים? אנחנו עומדים עכשיו לפני מכה. אנשים, אנחנו יושבים עכשיו כאן בערב, אנשים מחר קמים בבוקר. 20 מיליון איש חיים, קמים בבוקר. הם צריכים לקבל כל אחד מה שמגיע לו לארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. צריכים או לא? צריכים. מי יספק להם את זה? הם התחילו להתארגן ביניהם.
כן.
ומה אז? חצי רחוב, תרוץ לחפש איפה...
לא או... ירוץ, זה אנשים מתוקנים, הם לא צריכים לרוץ. אנחנו כחברה, ככל שאנחנו נמצאים בינינו, נגיד, בקרבה הפיזית, אנחנו דואגים למחיה המשותפת שלנו. אולי דברים יותר מורכבים, יהיה משהו מנגנון יותר מרכזי. אבל כי אם לא, למה אני אומר? כי אם לא, אתה צריך להקים מנגנון מדינה, אי אפשר כאילו לקחת את האמצע.
ההפך, זה יעלה לי הרבה יותר זול. זה יעלה לי פחות כוח.
מאשר שאם אנחנו נתארגן בינינו?
נועלה מה?
יותר קל למדינה לנהל.
לא, למה?
כי אם אני ואתה מורידים...
אם אני יכול לקחת רשת גדולה של האספקה, שהיא ממש מדירה לדירה, או דרך אותם הסופרים, יכולה לחלק את כל המזון הנדרש, הנדרש בלבד. לא כמו שעכשיו יש לך שם מיליון דברים מיותרים, כן? אז אנשים באים ולוקחים לפי הכרטיס שלהם או משהו כזה, וטוב להם. בשביל מה הם צריכים לרוץ ולהתארגן ולעשות כל מיני שמיניות באוויר, ומי שלא מוכשר? ואיך אנחנו יכולים את זה לעשות?
כי זה מנגונים.
אפילו שאנחנו נמצאים באהבה ובמסירות אחד לשני והכל, אבל חסרה כאן מומחיות, חסרה כאן בכל זאת מערכת, כי זה סתם יוצר קושי. אם היה בהישג יד של כל אחד ואחד מה שאנחנו צריכים, זה מאלה. אבל זה עיר הגדולה שאנחנו צריכים לדאוג. למה שאנחנו לא נדאג להם? למה שאנחנו לא נבנה מערכת אספקה יפה, טובה, שהיא מקצועית, שאנחנו נספק לכולם? יש פריזה ורפריג'רטורים כאלו שמגיעים, מחלקים לכולם. למה לא? או דרך חנויות, חנויות קטנות דווקא צריכות להיות, לא צריכות להיות סופרים גדולים, שאני נוסע שם חצי שעה עד שאני מגיע לחנות. כי סך הכל, מה אני צריך? איזה סל קטן. זהו. אני אומר לך ש... לי נראה שאתה מחזיר אותנו לימי ביניים, לטבע. איך אנחנו יכולים? יש לך ריכוזי אוכלוסייה עשרות מיליונים במקום אחד. לא יודעים בכלל, הם חושבים שלחמניות ממש צומחות על העצים, או מה?
לא, כי המנגנון שאתה מציע, הוא יהיה פשוט קצת בשינוי אדרת ממה שיש היום. עדיין יש שם מלא...
לא, 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 לא.
מלא כוחנויות,
לא,
מלא
זה,
כמו קומוניזם
זה,
כזה.
אני מצטער, זה לא נכון. אתה מוחק את היסוד.
לא,
שזה חינוך.
אני אומר, בוא ניקח את היסוד צעד קדימה.
זה הכל התקיים מטעם הרצון להשפיע לכולם ולחלק לכולם.
אבל למה היסוד לא יכול ללכת עד הסוף ולהגיד, אנחנו מחונכים כמו משפחה אחת, נתארגן בינינו, נעשה...
מי זה בינינו?
בינינו, כמו בקהילה הקטנה.
אני לא יודע קהילה קטנה, אתה לוקח בחשבון איזשהו דמיון של מושב. במושב חיים לך עכשיו אחוז אחד מהאוכלוסייה.
לא, אבל גם העיר מחולקת.
אני חי בעיר.
העיר מחולקת?
בבית שלי יש לנו נגיד 100 דירות. 100 דירות, אני חי במניין כזה, כן? במגדל. 100 דירות. זאת אומרת, זה 400-500 איש, לפחות. כן? איך אנחנו מתארגנים כדי לספק לעצמנו כל אחד מה שהוא צריך? אני שואל אותך.
אותו דבר כמו היום. אין הבדל. למה אנחנו לא יכולים לקחת אותן חברות פרטיות, ופשוט הדלק שיפעיל אותן זה לא רווח עודף, אלא אהבת הזולת.
נכון.
הם מרגישים את הזולת יותר טוב. אז למה אנחנו צריכים את כל המערכת? הרי מי שיושב גבוה, הוא לא ירגיש את האנשים שנמצאים באותה שכונה. היום מערכת משומנת, משומנת מדלק לא נכון. למה לא לקחת אותם חברות להחליף להם דלק?
אין דבר, אין בעיה. בבקשה, תעשו את זה. מי שאומר שלא, אם אותם הקפיטליסטים ירצו להרוויח בהשפעה לזולת, לא צריכים יותר. אנחנו משתמשים ברצון לקבל, רק שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. ודאי, לכן אני לא מבין אותו. אני מסכים איתך?
אז, כן. אז מדינה מבחינתה צריכה להיות מינימליסטית, וכל הדברים, הכל יישאר אותו דבר בעצם, רק הדלק ישתנה.
כן.
הממשלה הקטנה שתטפל בדברים שתספקנו לכל המנגנונים.
כן, יכול להיות שבמקום משרד הבריאות, אז אנחנו מקימים כזה משרד הבריאות מטעם החברה. לא, אני גם כן לא מבין איזה הבדל יש אז בין הממשלה לעם. זה לא כמו שהיום. אם כולם פועלים מטעם ההשפעה, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אנחנו מעוניינים בכל זאת לשמור על המוסדות האלו, רק בצוויון אחר. המוסדות האלו הם חיוניים. איך אתה יכול להיות בלעדיהם, בלי שירותים האלו? החומר דלק הוא אחר. הרווח הוא אחר. אבל רשתות חייבים? איך לא?
כן. אני אסביר לך מה הקושי שלנו, כן?
כן.
אנחנו אמרנו בוא נבנה תקציב. אז לקחנו את כתבי הדור האחרון ורצינו להתבסס עליהם.
כן.
עכשיו, המצב שבעל הסולם מתאר פה, הוא לא בדיוק אותו המצב המושלם האוטופי מצד אחד, ומצד שני הוא לא בדיוק אותו המצב המתקדם שאתה מתאר. זה קצת יותר, כנראה זה קצת יותר קדימה. ואז רצינו לבוא עם הדברים האלה ולברר איתך, ואתה אומר לנו שאתה לא יכול לברר אותם. זאת אומרת, אתה
טוב, תשאלו שאלות פרקטיות קצרות מכוונות, אני מוכן לענות.
השאלה אם אנחנו עדיין צריכים, אם אתה לא יכול להבהיר לנו את כתבי הדור האחרון, השאלה אם אנחנו צריכים בכלל להתבסס עליהם.
נגיד, בכמה שאני מסוגל, אני אעשה את זה. בבקשה.
אז אותו ציטוט למשל שהקראנו עכשיו, מה זה המצב הזה, מה הוא מתאר פה?
אני לא יודע, זה אני לא יכול להגיד. כל מדינה נחלקת לחברות, בסדר, זה מובן. אשר מספר מסוים של אנשים הם אמצעים המוכשרים, כן? לספק לעצמם את הספקתם בכל צרכם החברתי לחברה אחת. כן, מתחברים לחברה אחת. מי מתחבר לחברה אחת? אנשים מסוימים, המוכשרים, כדי לספק לכל החברה, זה הכוונה?
לאותה חברה שמתאספת.
אבל מה זה?
השאלה, אני אגיד לך מה שראית, האם יהיה איזון טבעי של המערכת, מכל מיני, אתה עכשיו שואל כאילו לוגית, ואז אתה עובר לחינוך, כאילו, האם יהיה איזשהו תהליך שהמערכת תתאזן בצורה טבעית, בגלל שאנחנו מתפתחים, פנימית ורוחנית וזה, או שגם בהתפתחות הפנימית והכל, עדיין נצטרך את כל המנגנונים ואת כל הזה.
איזה מנגנונים אנחנו צריכים? אני שואל אותך. אנחנו צריכים לייצר מכונות. אנחנו צריכים לספק את הדברים. גם כלים, גם מזון, גם ביתים, גם אנשים חיים כמו שהיום. בן אדם חי כמו שהיום. רק הוא מסתפק בהרבה דברים פשוט פחות מהיום, מפני שמתמלא ברוח, בקשר עם הזולת. הוא מתחיל לקבל הספקה רוחנית, אבל הספקה גשמית הוא צריך. אז הספקה גשמית הזאת רציונלית, אפילו אפשר לקרוא לזה מינימלית, כן? הכרחית, כן? הוא צריך. איך אתה מספק את זה? מה זה על ידי שמתחברים ביניהם? אני לא יודע להתחבר עם אף אחד. אני רוצה להתחבר, אני רוצה לתרום, אבל אני נגיד לא מוכשר לזה. מה רוצים ממני? תגידו לי מה לעשות, אני מוכן להשתתף. מה תעשה עם אנשים כאלו? וכאלו זה 99%. אני לא יודע. אז היום האנשים המוכשרים, שרוצים להרוויח, שרוצים ככה לשלוט, אז הם מקימים את החברות, מקימים את הדברים, ומגיעים לאיזשהו הישגים אגואיסטיים. כן? אז אנחנו גם כן נראה אנשים כאלו, אבל לא מצד האגו, אלא מצד ההשפעה והאהבה יעשו זאת. אבל בכל זאת זה, אני לא מבין, אם אנחנו מדברים כבר על חינוך האינטגרלי, אז אותם האנשים שהם בעלי עוצמה וידע ורצון גדול שרוצים להרוויח, אם הם מבינים שעכשיו הם יכולים להרוויח עוד יותר מקודם, במקום איזה שטר ירוק, הם יכולים להרוויח מילוי שמעלה אותם, שנותן להם אופקים של העולם העתידי, של הכל אז למה שלא יעשו את זה למען הקהל? למה אנחנו צריכים להרוס את זה? אני גם כן לא מבין איך אנחנו יכולים להתקיים בלי שיהיה תחרות.
אתה מפתיע אותי.
אני לא מפתיע אותך. אני שואל.
מתוכנית לתוכנית.
רגע, לא. אני
ואתה, אני חשבתי שאני פטר מכל הדברים
לא,
האלה.
לא, אתה לא צודק, כי אתה פנטזיור. ואני, ואני אדם מאוד רציונרי. אני מתבסס לרצון לקבל. אתה אופה לחם, ואני אופה לחם. אנחנו רוצים לספק אותו לציבור. כל אחד מקבל כסף או איזשהו החזר כדי להחזיק את הדברים שלנו, כדי לספק בחזרה. זה לא כסף, אבל אני צריך, כדי לספק לכולם את האהבה שלי בצורת לחם, אני צריך לקבל קמח, אני צריך לקבל חשמל, מים, מכונות, יבואו אנשים שיעזרו לי, ואז אנחנו כולנו עושים את זה. אני צריך את המערכות.
הרב לייטמן, למה יהיו שני אופים? למה בחברה מתוקנת לא יהיה אופי אחד?
עכשיו בא האופר. האופר, יש לו גישה לעסקים יותר ממה שיש לי. כן? והוא ממציא איזשהו לחם יותר טעים, איזה מנגנון יותר זול, ומייצר לחם טוב, יותר טוב. כן?
כן. אז מה יקרה עכשיו? אתה בא לעבוד אצלי. כי אני כבר יותר מתקדם ממך בטכנולוגיה.
נכון, לא.
אתה יכול לעזור לי לפתח, שנינו נהיים אופי אחד.
אז אבל בינתיים תחרות היא תהיה?
למה?
רגע. אם אתה תוכיח... רגע. איך יקום האופר אם קיים אני? אף אחד לא ייתן לו לקום?
המדינה.
מדינה, אתה מתחיל עוד יותר
גרוע. לא, לא מדינה, הוא במקרה נפל עליו תובנה מהשמיים, הוא יודע לייצר לחם יותר טוב.
כן, ומה אז?
ואז אנחנו מתחברים ביחד, כי הוא יותר טוב, כי הוא יותר טוב לחברה.
אז אתה בא אליי, ואתה אומר, יש לי פטנט.
כן.
כן?
כן.
בסדר, נגיד שאני מקבל אותך, אבל אם אתה נמצא אישה ולא יודע עליי, וכן וכו', אנחנו מדברים על הממדים הגדולים. אז קיים גם אתה וגם אני, ויש איזה מין תחרות במי עושה יותר טוב ומי פחות טוב, למען הציבור, ודאי לא לצורך, כולם רוצים לספק כמה שיותר, כמה שיותר טוב, כמה שיותר טעים, כמה שלכולם, בצורה כמה שיותר רחבה מכל הלב. אבל יש בזה גם כן תחרות. אם לא יהיה תחרות, אין? אז זה לא טוב.
יש מנגנון שמסדיר את התחרות?
לא, כמו בקפיטליזם. אין מנגנון.
אז זה קפיטליזם?
זה קפיטליזם הפוך. אלטרואיסטי. כן? שכל אחד רוצה לעשות לקהל משהו יותר טוב. אנחנו נמצאים לא... על הענן יושבים, אלה על הרצון אגואיסטי שלנו, רצון לקבל. הרצון לקבל הזה כל פעם גודל, כל פעם משתנה, אנחנו כל פעם צריכים לתקן אותו. אנחנו צריכים להשתמש בו, להשתמש בו. אני על ידו כל הזמן משפיע. אם לא יהיה לי רצון לקבל, אני לא ישפיע, אין לי במה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נצטרך להיות בעבודה נגד הרצון שלנו, באהבה לזולת. וכאן בינינו נמצאים כל מיני אפשרויות להשפיע יותר, להיות יותר בתחרות, יותר באהבה, גם עם עצמי, גם עם אחרים. למה זה, גם בעל הסולם אומר שאפילו מדליות מחלקים, שתחרות לא נעלמת, הוא כותב על זה.
עד סכנת נפשות, הוא אומר.
אה?
עד שמביאים את עצמם לסכנת נפשות.
עד כדי כך. אני רואה את העולם האינטגרלי, עולם היפה, שתחרות יפה, תחרות טובה. אנחנו נתחבר אולי לייצר יחד משהו, ויכול להיות שאני אעשה את זה בצורה כזאת, ואתה בצורה יותר טובה, או משהו. חייבים, זה ודאי שיהיה מתוך אהבה. אם אתה יודע יותר טוב, אז אתה תספר לי, ואני אקבל את זה ממך באהבה, ויעשה ודאי גם כן, לאו דווקא למישהו. אבל דברים האלה הם חייבים להתקיים. הבסיס שלנו, רצון לקבל, הוא לא נעלם.
ובמצב כזה של רצון לקבל הולך, ושאנחנו צריכים כל הזמן לתקן אותו, המערכת הזאת של מדינה היא... איך היא מתפקדת? איך היא מתפקדת במקביל לזה שיש כל מיני קלקולים שמתגלים ו...
הקלקולים מתגלים זה לא שייך למדינה. כי חינוך האינטגרלי הוא לא שייך למדינה. הוא כולו שייך לחברה האנושית. זה לא נותנים למדינה. אני לא חושב, נעזוב את המדינה. נגיד אין מדינה, יש חברות. חברות שמקימים אנשים. חברה חברת, כמו שיש לנו עכשיו, נגיד, חברת מגן דוד. כן?
כן.
היא חברה. חברה פרטית.
לא, מקבלת כסף במדינה.
לא, היא מקבלת, תוסד, אבל בעצמה היא מערכת, מערכת פרטית.
אוקיי.
כן, כן. זהו. אז מערכות, כן? מערכות של ההספקה, מערכות של ניהול, מערכות של הייצור, מערכות. נו, אז מה? הם בבעלות, מי הם נמצאים? בבעלות החברה? חברה אנושית, כללית. אל תקרא לזה מדינה. אז מה זה? עם? בעם?
אז זה מה שהוא אומר בצטוט. כל מדינה מחולקת לחברות.
בסדר. שיהיה ככה. נו. אז רגע, ועכשיו שיש לך נגיד משרד, תקח כל משרד ממשלתי, הוא לא מחולק לעוד ועוד ועוד כל מיני זרועות, וכולם מטפלים בעם, דרך העיריות, דרך כל מיני רשתות, גם כן.
בוא, יש לנו עוד כמה דקות. אנחנו רצינו לבנות תקציב, באנו, יצאנו יותר בולבלים מאשר נכנסנו, כי המערכת היא, הלכנו ממדינה, אז הגענו עכשיו לחברות קטנות, פרטיות, בבעלות ממשלה, לא ברור כרגע.
התקציב הוא פשוט.
אז זהו. בוא, תגיד לנו איך אתה רואה, תקציב, יש מדינה, יש מדינה, אין מדינה, חברות.
נגיד המדינה, כן? תקציב. אנחנו מורידים כל ההספקה להספקה רציונלית. כן?
כן.
זהו. כל התרופות וכל מערכת הבריאות למצב רציונלי, לא כמו שזה היום מנופח ושולחים אותך לכל מיני בדיקות שאין בהם צורך, ומנפחים אותך בתרופות שאין בהם צורך. כל מטעם החיבור והאהבה, אתה מנקה את כל הדברים האלה מ-90% הדברים המיותרים, ונשאר לך בעצם מה שאתה צריך, זה התקציב. זה התקציב, זהו.
התקציב בנוי משתי קטגוריות, יש הכנסות,
כן.
יש הוצאות.
כן.
הכנסות של המדינה.
הכנסות של המדינה מזה שאנשים עובדים.
והם משלמים מיסים.
תגיד שזה מיסים, לא תגיד? חשוב.
מה זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו אחר?
לא, אחר? אני רואה את זה כמו נגיד שבקיבוץ. אנשים עובדים, מקבלים מספקה מהקיבוץ. אתה מכיר את זה.
אוקיי, זאת אומרת כל הייצור כאילו הוא
אף אחד לא מקבל כסף. אבל כל אחד מקבל שירותים. מזון וכל מה שהוא צריך.
אין כסף?
אין כסף, בשביל מה? למי?
כי יש לנו מערכת ביטחון, יש לנו תרבות,
אם אתה מדבר על זה שאנחנו עוד נמצאים במצב שיש עדיין מערכת ביטחון, זה משהו אחר. אבל אם הוא אומר על המצב שכולו טוב... המצב שכולו טוב, אז אתה חי כמו בקיבוץ. אתה נותן את החיים שלך, כמה שדורשים ממך, אתה עובד כמה שעות שהחברה תקבע, לא חשוב, ואתה תקבל מהחברה כמה שמגיע לכולם, גם מגיע לי.
אבל גם בקיבוץ, אם אתה רוצה להרחיב את הרפת, או יש לך פחת של הרפת, רפת אחרי 20 שנה זה לא רפת. אני צריך להזמין קבלן חיצוני לשלם לו כסף.
ודאי שיש כאן בלי וחשבונות, לכן אני אמרתי לו מגלקת קילה. גם אז חייבת להיות המערכת שהיא בנויה על חשבון.
שנייה רגע, בוא נהיה רגע במנגנון הזה של הפנטזיה, בסדר?
כן.
אנחנו חיים בקיבוץ, כל אחד הולך לעבודה בבוקר ומקבל לצורכו בערב.
כן, יש בקיבוץ הנהלה, יש רואה חשבון, ועוד כמה לידו, ודאי שיש. למה? כי הם צריכים את זה. הם צריכים לדעת איזה מכונות אנחנו נצטרך, וכמה אנחנו צריכים היום לשים בצד כדי לקנות אותם, מאיפה אנחנו קונים אותם לברר וכלום. כל הדברים האלה צריכים, ראש צריך להיות.
כלומר, זאת הממשלה שתהיה לנו.
כן.
שהיא מפקחת על המנגנון החלוקה כביכול, עושה אותו יעיל.
כן, אבל החלוקה היא כוללת בתוכה גם כן מפעלים.
ברור.
ייצור.
כן, זה ברור.
לא.
אז הממשלה היא אחראית על החלוקה של הצרכים האלה של האוכלוסייה.
זה, אני לא חושב שזה ממשלה. זה יכול להיות באמת, כמו שהוא כותב כאן, חברות כאילו... חברות של העם, חברה כמו שהיום.
אז אין תקציב של הכנסות והוצאות, כאילו.
אתה חייב שיהיה. אתה חייב, באיזשהו מקום, אתה צריך להכין לעצמך, אם לא תקציב, נגיד שאין לך תקציב, אין לך כסף, כן? אבל אתה צריך לדעת שבעוד כך וכך שנים, אתה צריך להחליף מכונות, אתה צריך לבנות עוד מחסנים, עוד איזשהו בניינים, עוד איזשהו ציוד, עוד משהו. אתה חייב את זה, אתה חייב לתכנן את הדברים האלה, ומאיפה תקבל אותם? באיזשהו מקום חייב להיות חשבון. אז חשבון הוא לא לפי הכסף, אלא לפי המכונות. זה לא חשוב, אבל זה צריך להיות. מאיפה תקבל אותם? מישהו צריך לדעת שהוא יצטרך לייצר לך אותם? חבר'ה, אתם...
לא, אני אסביר לך, מה הבעיה? הבעיה היא, אנחנו כל פעם באים מפה לפה לפה לפה. או שאנחנו מניחים מערכת שיש בה כסף, ואז באמת כל מה שאתה אומר הוא נכון. או שאנחנו, שאנחנו מתארים מנגנון של חלוקה, שבו כל אחד בא לעבודה, ובערב מקבל את הצורך שלו. כל הזמן מתבלבלים בין שני מישורים של הפעלה או של תקציב לצורך העניין.
אצלי אין בעיה. אני בטוח שצריך להיות תקציב. רק תקציב שאתה מחשב אותו לפי השעות, לפי הבני אדם, לפי או עלות המכונות, או תחשב את העלות הזאת לפי המספר שעות פר בני אדם וכן הלאה, לא חשוב. אבל זה חייב להיות. החשבון חייב להיות בכל זאת, בכל מקום. אתה לא יכול לעשות משהו בלי חשבון. אתה צריך חשבון כולל עבור כל המדינה. אתה יכול את זה לעשות. כי אם אתה לא עובד בתחרות, וללא פרסומת, שתקנו ממני, אל תקנו ממנו, אז אתה צריך לייצר בדיוק אותו כמות וכמה שצריכים, לא יותר, לא פחות ולא יותר. לא? אז מישהו צריך לחשב את הדברים האלה. זה חייב להיות מערכת שלמה, יפה, שנסגרת ממש מכל הצדדים. עכשיו, איך אתה מחשב אותה? אתה יכול לחשב אותה לפי הכסף, אתה יכול לחשב אותה לפי שעות עבודה, אבל לפי השקעה איזושהי, אתה צריך לחשב. אני נותן לך עכשיו תוכנית, תוך 5 שנים אני אצטרך, נגיד, כך וכך להחליף אצלי מכונות, לבנות כך וכך דברים, עוד אנשים לוסיף והכל, כדי לספק למה שאני צריך, נגיד, לאכלוסייה מסוימת, מה שנתנו לי לספק, נגיד, נתנו לי לספק לברוקלין, רק לחלק מהעיר, כן? נתנו לי לספק לחם. אז אני צריך לדעת מה אני עושה כדי לספק. ואני יודע שמקבל חשבון, שהאוכלוסייה תגדל נגיד ב-10% תוך 5 שנים, מה אני צריך עוד להוסיף לזה וכן הלאה, כמה יש לי בלי במכונות, כמה יש לי במסעיות שמחלקות וכו' וכו'. אני צריך כל הדברים האלה לדעת, איך אני מחשב אותם, מאיפה אני מקבל אותם, וכו' וכו', איך אני מארגן את העבודה. אני רוצה להיות מאוד מועיל. אבל עם מי אני מתקשר שאני צריך כל הדברים האלה? אז חייבת להיות עוד מעלינו איזשהו גוף עוד יותר גדול, שהוא כל הדברים האלה מכניס לתוך המחשב שלו, ואז הוא נותן הזמנה לכל מיני המפעלים, איפה שמייצרים מכונות, איפה שמביאים תבואה, ואיפה וכו' וכו'. ואז כולם ככה בסופו של דבר זה מסתדר. בצורה עגולה, אינטגרלית. אז אתה מחשב את זה ללא כסף, בסדר. אבל אתה חייב בכל זאת, חשבון אתה צריך.
הרב לייטמן, זו הייתה תוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת. ככה יש לנו דברים לעשות שורי בית, ללכת לחשוב. ואולי באמת נצליח בתוכניות הבאות לברר עוד קצת מהמודל הזה שאנחנו רוצים לבנות. אז נסכם פה, תודה רבה לכל הצופים, תודה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לחברים הצוות הכלכלי. תהיו איתנו בתוכניות הבאות, ננסה להמשיך ולברר את המודל הכלכלי שאנחנו רוצים לבנות, של חברה הרמונית ומתוקנת. תודה ולהתראות.